ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום עבודה זרה דף זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל בדף זין עמוד ב', תשימו לב, זין עמוד ב', חמש שורות מראש העמוד במשנה. בשיעור הקודם גלשנו עד לכאן, ומי שרוצה לשמוע את דף זין מהתחלתו יכול למצוא נקודה הנקודה בהקלטה של דף וב בדקה ה-53 שניות. שוב פעם, בהקלטה של דף וב 53 דקות 43 שניות, שמה התחלנו דף זין. אבל תמצאו את עצמכם באמצע מהלך, ולכן גלשנו עד לכאן. המשנה: רבי שמואל אומר, שלושה לפניהם ושלושה לאחריהם אסור. זה המשך מהמשנה הראשונה שלמדנו, שלפני עדיהם, לפני החגים של עובדי עבודה זרה, אסור לעסוק בעסקים ומסע ומתן ועוד כמה דברים שפירטנו שם. רבי שמואל אומר, שלושה לפניהם וגם שלושה לאחריהם. וחכמים אומרים, לפני עדיהם אסור, לאחר עדיהם מותר. אנחנו נתייחס לשיטות האלו וההבדלים ביניהם למה שראינו במשנה בדף ב' בהמשך הגמרא. אמר רב תחליפה ברב דימי, אמר שמואל, יום א', כלומר יום ראשון שבשבוע, לדברי רבי שמואל, שהוא אמר שלא רק יום עד עצמו אסור, אלא שלושה לפני ושלושה אחרים, התוצאה מכך לעולם אסור, כל השבוע וכל שבוע ושבוע אסור לסייף ולתת עמהם. למה? שוב פעם, יום ראשון הוא יום עד עצמו, הוא יום חג של הגויים, והתוצאה מכך לפי רבי שמואל, שגם הימים לפני וגם שלושת הימים אחרי אסורים, זה יוצא שכל הזמן אין לעשות שום מסחר עם גויים. וחכמים אומרים, לפני עדיהם אסור, לאחר עדיהם מותר וכו'. שואלת הגמרא, חכמים היינו תנא קמא, בדף ב' עמוד א', כפי שאמרנו מקודם, מה שלמדנו פה זה בעצם המשך של משנה ראשונה, גם שם כתוב לפני עדיהם שלוש ימים אין נושאים ונותנים עמהם. אז מה ההבדל בין החכמים פה שאומרים לפני עדיהם אסור והחכמים שם? הגמרא עונה, ותשימו לב, אם סוקרים את הדפים, סליחה, השורות הבאות עד סוף שורות הקצרות, יהיו ארבע הסברים להסביר מה החילוק, מה ההבדל בין התנא קמא דף ב' עמוד א' ורבנן פה בעניין איסור מסע ומתן לפני עדיהם. אז התשובה הראשונה, הם בלא עדיהם יקבינאיו. כשאנחנו מזכירים שלושה ימים לפניהם, האם אותם שלושה הם כולל את היום עד עצמו או לא? תנא קמא סבר, הם בלא עדיהם. אגב, זה הוכחנו בדפים הקודמים, שלפי התנא קמא, שלושת הימים שהוא הזכיר לא כולל את יום עד עצמו, ורבנן בתראי סברי הן ועדיהם. ובפועל לפי רבנן בתראי, כוונה הרבנן במשנה שלנו הנוכחי, בעצם יומיים לפני אסור, ויום השלישי זה יום עד עצמו. ובעדיהם עוד גישה, נעשה ונתן יקבינאיו, נכון שאסור לכתחילה לסייף ולתת עמהם, מה אם אדם כן עשה מסחר איתם? האם היהודי יכול להנות מהמסחר, ממה שהוא קנה מהם? תנא קמא סבר, נשא ונתן מותר. ורבנן בתראי הם מחמירים, סבי נשא ונתן אסור. רש"י כותב, רבנן בתראי סבי נשא ונתן אסור, סתמה קאמינן. במשנה ראינו מבחינת לשון, חכמים אומרים לפני עדיהם אסור, בלי פירוט, בלי הסבר, רק המילה אסור. ולא קטן יעשו לסייט ולתת קטנה כמה. דמשמע, אצל התנה כמה, להגיד, עשו לסייט ולתת עם מהם, משמע לכתחילה עובדו. לא, הדיעבד, שפיר דמי. לכן, אנחנו הסברנו פה שהם תנה כמה בדף בית, אם אדם עבר ונעשה ונתן, עסק במסחר עם הגויים לפני ידיהם, מה שנמצא ביד היהודי כעת מאותו מסחר מותר בהנאה, לפי הבן הבדראי, אסור. והיא באה את אימה, די שמואל, כביניו, די אמר שמואל, הדין של שמואל, ההערה של שמואל, הוא יהיה נקודת ההבדיל בין התנא קמא ורבנן פה. מה שמואל אומר? בגולה אין אסור אלא יום עדם. כלומר, הדינים של הימים הקודמים גם שנכללים גם כביסור לא נכון נהוג כשמדבר בגולה מחוץ לארץ ישראל. מחוץ לארץ ישראל לפי שמואל רק יום עד עצמו עשו במסחר עם הגויים. תנא קמא איתלי דשמואל, תנא קמא מקל, שאם מדובר בגולה אז אין דין של שלושה ימים לפניהם. רבנן בתראי לת להודי שמואל, וגם בגולה יעשו שלושה ימים לפניהם, לפני יום עד. היא באה את אימה, דנחם עמודי עיקר בניו. הגישה הרביעית, להסביר הבדיל בין תנא קמא בדף בית עמוד א' והחכמים פה, זה דינו של נחם עמודי. דתניא, נחם עמודי אומר, אינו עשו אלא יום אחד לפני עדיהן. פה לא שומעים שלושה ימים, יום אחד לפני העד, הוא מה שאסור לפי נחם עמודי. תנא קמא לת ליה דנחם עמודי, הרי תנא קמא פירט שלושה ימים, אז הוא לא סובר, לא מקבל עמדת נחם עמודי. ורבנן, אם תשימו לב, רבנן לא נקטו במספר ימים, רבנן פה אצלנו במשנה. ולכן רבנן בתראי, הרבנן האחרונים, דהיינו של פה, של המשנה שלנו, אית להו דנחם עמודי, הם מקבלים את עמדת נחם עמודי, שהאיסור של לפני עדיהם, זה סך הכל יום אחד. גופה, כעת אנחנו נצטט את המקור שהזכרנו רק עכשיו, עם נחם עמודי, אבל יש מקור יובה פה, קצת יותר ארוך, כי אנחנו נראה שיטה חולקת, החכמים שחוקים על נחם עמודי. לפני שנתקדם לתוך הגמרא, כמה מילים על מבנה הסוגיה שעומד לפנינו. קודם כל אתם רואים משולשים שמבליטים את השם נחם עמודי, ויש גם מספור. אז בצד, תחת הכותרת מבנה בשוליים, כתבנו שמאחד עד ארבע הם פסקי הלכה של נחם עמודי. במקורות האלו אתם רואים גם צורת כתר, וזה מבליט את הביטוי נשתקע הדבר והמשך כאילו ולא נאמר. הביטוי הזה זה תגובת הרבנן לכל אחד מהדינים האלו שאנחנו נראה. הם אומרים מה שאתה אומר, רשי כותב, נשתקע הדבר, לא יצא דבר זה מפי אדם לעולם. מה שאתה אומר הוא החידוש שלך בלבד, ובמילים אחרות אין לסמוך מה שנאמר מה שאתה אומר, מה שנחם עמדי אומר. אז הבלטנו את הביטוי הזה נשתק הדבר במקורות הבאים, זאת אומרת מ-1 עד 3. אז אנחנו כתבנו בצד בשלושת המקורות הראשונות, על כל דבר שנחם עמודי אומר, החכמים מגיבים, נשתקע הדבר ולא נאמר. על כך, דרב אחא בר מניומי, על כך, על הנקודה הזאת, שכל פעם הוא אומר, החכמים אומרים, מה שאתה אומר זה כלום. על כך רב אחא בר מניומי תמה לאביי, בלשון הזה, גב רבה אתה מאתרין, כנראה שרב אחא הוא עצמו ממדי, והוא מסתכל על בן עירו, אמנם כמה דורות קודם, אבל בכל אופן הוא בא מאותו מקום, אז רב אחר תמיה גבר רבה אתמי אטרין כל מיוטי דיאמר אמרילי נשתק הדבר ולא נאמר. זה מפריע, זה תמוע, איך זה יכול להיות שעל כל דבר שאדם גדול אומר ככה מגיבים. וזה יוביל את הגמרא למקור רביעי, ושם יש עוד משולש, אפשר לראות את זה כבר מראש, שהוא אומר דבר שלא דוחים אותו עם האמרה נשתק הדבר. בהתקדם בגמרא, גופה, נחום עמדי אומר, אינו עשו אלא יום אחד לפני עדיהם, כפי שהסברנו מקודם. אמרו לו, נשתק הדבר, אבל לא נאמר. שורה דוגמה, מה אתה אומר ש... מה, אף אחד לא אמר את זה? והעיקה, רבנן, פטרי דקיימי קוותי. בדיוק, לפני שתי שורות, שלוש שורות, אמרנו שההבדל בין התנא קמא דף ב' וחכמים פה במשנתנו, זה דינו של נחום עמדי, ויוצא שיש תנאים שמסכימים אותו, אז איך אומרים לו לנחום עמדי שנשתקע הדבר ולא נאמר? הגמרא עונה, מן חכמים? מי הם החכמים פה במשנה שהדבקנו עליהם שאינו עשו אלא יום אחד לפני עדיהם? נחום עמדי הוא זה החכמים הם הוא נחום עמדי. אז נשאר רק נחום עמדי שסובר יום אחד בלבד עשו, ועל כך הגיבו החכמים נשתקע הדבר ולא נאמר. תניה אידך, נחום עמדי אומר, מוכרים להן סוס זכר זקן במלחמה, אמרו לו נשתקע הדבר ולא נאמר. אנחנו ניגע בתוכן של המקור הזה ככה בשטחיות כעת, כי הנושא נוגע לנושא שהגמרא תטפל בזה בהרחבה בעוד כמה דפים, והוא הנושא של מכירת או איסור מכירת בהמות לגויים. זה אמרה כללית שאסור למכור בהמה גסה לגויים. ואם אתם תשאלו למה, אני הייתי מעדיף להמתין עד לדפים הבאים, אבל זה קשור לחשש של חילול שבת שיכול להיות. בלי להיכנס לפרטים. במסגרת האיסור הזה של מכירת בהמות לגויים, נחום עמדי מציין שמותר אבל למכור סוס זכר זקן באמצע מלחמה לגויים, למרות שיש איסור מכירת איסור בהמה גסה, וזה זה, זה דינו. שוב פעם, בלי להיכנס לפרטים, יש לנחום עמדי אתר לגבי סוס זכר זקן במלחמה. אמרו לו נשתקע דבר ולא נאמר. שואל את הגמרא, ואיכא בן בתירא דקאי גבתי, דתניא בן בתירא מתיר בסוס. הנה, יש עוד דעה, אז למה אתה אומר שנחום עמדי אף אחד לא אמר כזה דבר? הגמרא עונה, בן בתירא הוא לא אומר אותו דבר כמו נחום עמדי. בן בתירא לא מפליג, הוא לא עושה הבדלה או חילוק בין זכרים לנקבות. הוא מתיר לגמרי מכירת סוסים. לדעתו, האיסור מכירה דבהמה הוא משום, כפי שאמרנו מקודם, קוראים לזה ניסיוניזם, ניסיון לנסות בהמה קרוב לשבת, וזה יכול להוביל לידי כך לחילול שבת, על ידי כך שהיהודי מוכר את בהמתו לגוי ממש לפני כניסת שבת בכמה דקות, ועל גב הבהמה יש חבילות, יש מטען, ואם אני קורא לבהמה והוא סוחב את המטען בשבת, זה נקרא חילול שבת. עכשיו, החשש שאדם יבוא לידי חילול שבת כמו שתיארנו, זה נכון לבהמות מסע, שור למשל, סוס הוא לא מיועד למסעות. מה הסוס כן? אנשים אוכלים על זה. וסוס עצמו אינו עושה מלאכות, כלומר מלאכות שבת, רק רכיבה. ובעניין רכיבה יש כלל, חי נושא את עצמו, אז אין כאן בעיה של הבהמה מתפקדת כבהמת מסע בעניין סוס, כי סוס הוא לא בהמת מסע כפי שאמרנו, הוא מיועד לרכיבה, וברכיבה אין חילול שבת. אז אם אין חילול שבת שוב מדורייתא, אז אין סיבה לאסור, לגזור על מכירת סוסים. כך אומר בן בתרה. אז זה מסביר שיטת בן בתרה, אבל נחמה מודי לו, הוא לא באותו קו חשיבה. אילו, כוונה נחמה מודי, מדקה מפליג בין זכרים לנקבות, ובין זקן לבחור, בבניין הבהמות, כי רבנן סבירה לי. נחמה מודי לא עומד בשיטת בן בתרה לגבי סוסים. נחמה מודי הוא סובר כדעתם של הרבנן בעניין סוסים, שיש איסור מכירת סוסים משום כלי זין, שאין, לא מוכרים נשק לגויים. זה עוד הלכה ש במהלך המסכת אנחנו נראה גם את זה. אז יש כיוון אחר בעניין איסור מכירת סוסים, והאיסור אומר שסוס הוא יכול לשמש ככלי נשק, הוא יכול לדרוס אנשים. ובכן היה אולי נגיד סברה של נחם עמדי, שאם הוא סוס זכר זקן הוא לא מהווה סכנה בתור נשק, ואז יש להתיר את זה. אבל מה לעשות, אם נחם עמדי הוא נמצא בתוך האסכולה של החכמים, החכמים עצמם לא עשו את ההבדל הזה בין זקן לבחור לצעיר, ולרבנן אומרת הגמרא נשתקע הדבר ולא נאמר, לא נאמר שיהיה אתר לסוס זקן. אין אתר לסוסים בכלל בגלל הגזרה של איסור מכירת כלי נשק. ולכן מה שנחמה מודי אומר, החילוק הזה בין זקן שמותר לצעיר שיהיה אסור, זה לא, החילוק הזה לא נאמר על ידי אף אחד, אז לכן קיבל את התגובה נשתקע דבר ולא נאמר. תניה, נחם עמדי אומר, עכשיו אנחנו ניגע בהלכה שקשורה לעניין הפרשות תרומות ומעשרות מצמח שנקרא שבט. זה ירק של תבלין. אז נחמה מודי אומר, השבט מתעשר, מפרישים מעשרות מכל חלקי הצמח, זרע וירק וזירין. בכל, לפי רשי הכוונה פה בשלב, כל שלב של גידולו, אם אדם קוצר אותו ומשתמש בו, הוא יצטרך להפריש תרומות ומעשרות. נראה את זה ביחד ברשי, לקראת סוף שורות הקצרות, מתעשר זרע וירק וזירין, בין שלקטו כשהוא ירק, בין שלקטו כשהוא זירין, ובין שיניחו עד שצמחו גרעיני זרעו בתוכו והוקשו וחפתן, צריך לעשר את הזרע מדרבנן אולכי למכלי, זה דרך לאכול אותו, זרע וירק וזירין. הוא כך קוראו אבל הוא גמר פרי. בכל שלב אפשר לקרוא לו גמר פרי. גמר פרי זה מושג שאם ירק, אם צמח מגיע לשלב של גמר פרי, אז חייבים להפריש מעשרות. אז נחמה מודי מתאר את השבט כזה שצריכים להפריש ממנו בכל שלב. של התפתחו או גידולו. אמרו לו, השתקע הדבר ולא נאמר. שואלת הגמרא, ואיקה רבי אליעזר דקאי כבדי, תתנן רבי אליעזר אומר, השבת מתעשרת זרע וירק וזירין, אותו דבר, כמו נחם עמדי. אז למה אתה אומר שאף אחד לא אמר כזה דבר? הגמרא אומרת, באמת, נחם עמדי הוא יחידני. הטה, מה שרבי אליעזר אומר, בדגנוניתא. אפשר לראות את המילה גינה פה. אז אם מדובר בשבט שגדר בגינה, הוא באמת כזה שראוי לאכול אותו בכל שלב, כמו שתיארנו. אבל מה שגודל בשדות, הוא לא נאכל אלא אלא ירק, בשלב הזה שנקרא ירק. אבל סליחה, הפוך, טעיתי. רש"י כותב, בסדר, אינו נאכל ירק אלא זרע, כאין חרדל. אז מה ש ונחם עצמו הוא אמר שגם השבט שגדל בשדות יש להפריש אותו בכל שלב. אמר לי רב אחא בר מנומי לאביי, גברא רבא, הוא מתייחס לנחם עמדי, אתה מעטרנו בא ממקומי, ממדי, כל מילתא דאמר, אמר לי, השתקע הדבר ולא נאמר. אמר, אז אביי הגיב, ניסה לנחם את רב אחא, איכא חדא דאבדינן כבדא, יש הלכה שהוא אומר שאנחנו סוברים כמותו. דתניא, נחם עמדי אומר, שואל אדם צרכה בשומע תפילה. הלכות תפילה, אם אדם יש לו צרכים אישיים, שנגיד מעבר לנוסח התפילה, אפשר להכניס את הבקשה בברכת שומע תפילה. אמר לי רב אחא, או מגיב, נקרא לזה ניחומי אביי, בר מינה דאהי. זה לא דוגמה של הלכה שנאמר על ידי נחם עמדי שאנחנו מקבלים. כי מה שהוא אומר, ששואל אדם שרב ושומע תפילה, תתניא באשלי רבווי, הוא תולה את דינו, או דינו תלוי באשלי רב. רש"י מסביר, חבלים ערבים וחזקים, ויש אומרים עוד פירוש בילנות גדולות. ובמילים אחרות, זה לא עניין, זה לא דוגמה של דבר שאנחנו פועלים כמותו. הרי הרבנן גם כן מסכימים לזה, כפי שאנחנו נראה בדף ח' עמוד א'. ואתם כולכם רואים, הרי מי שמשתמש בגמרות המסומנות, השס עוזר, בתקווה שכולכם יש לכם עותק בפניכם. יש כאן קטע בסוגריים, קטע ארוך, זה מוביל אותנו עד לשורה שלישית בחטא עמוד א', ואם אנחנו נדלג אנחנו נראה מיד מה הכוונה שדינו של נחם עמדי תלוי באשלי רבבי. מה כתוב שם? שורה שלישית בדף ח' עמוד א', החכמים אומרים, לא כדברי זה ולא כדברי זה, הכוונה לתנאים שהופיעו פה בקטע שדילגנו, רבי יהושע ורבי אליעזר, אלא שואל אדם צרכיו בשומע תפילה. אז זה דין שלא חודש על ידי נחם עמדי, אלא דין קדום, דין ידוע, מבוסס על שיטת רבנים רבים נגיד. אנחנו נחזור כעת לקטע שבע סוגריים שדילגנו, ואנחנו עוסקים עכשיו בנושא של מבנה של תפילה, וזה יעסיק אותנו עד דף ח' עמוד א'. בתוך הסוגריים האלו יש כאן סימונים, הכותרת מבנה, תחת הכותרת מבנה רואים מעוין, הבלטת אחר כך. הביטוי הזה שיופיע בשורות הבאות, יש גם בשורה האחרונה אוקטיב בטרי, זה אותו כוונה של אחר כך, הבלטת אחר כך כדי לעקוב אחר סדר התפילה. אנחנו נבין את זה יותר כשניכנס לגמרא. אנחנו גם כן משתמשים בצורת הרגש להבליט את המילים שיחו או המילה שיחי מילים שמופיעים בפסוקים מיקום של שיח שהוא תפילה. המילה שיח בפסוקים הכוונה לתפילה, תפילת 18 בפסוקים שהביאו רבי אליעזר ורבי יהושע. המיקום של המילה הזאת יהיה מרכיב חשוב בהצגת השיטות במחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע בעניין מבנה תפילה. ניכנס לגמרא. דתניא, רבי אליעזר אומר, שואל אדם צרכיו, כוונה בקשות אישיות, ואחר כך יתפלל. אחר כך יתפלל. רש"י כותב על המילה יתפלל, זה הכוונה ל-18, י"ח זה 18, שנאמר תפילה לעני כי יעטוף לפני השם ישפוך שיחו. ואין שיח, שיחה אלא תפילה. אז תפילה, דהיינו 18, זה מופיע ככה בסוף, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה. משם לומדים שהמילה שיח, לסוח, שיח זה תפילה, כי בזה עסק יצחק בתורה. רבי ישוע אומר הפך, אומר יתפלל כוונה 18 ואחר כך ישאל צרכיו, שנאמר אשפוך לפניו שיחי. מה אמרנו? שיחי זה 18, צרתי לפניו אגיד. זה עניין של בקשות אישיות. אנחנו גם מציינים ש, אם אתם זוכרים לפני כן דילגנו לדף ח' עמוד א', מה שראינו שם זה המשך של הברייתא הנוכחי. מה ראינו שם? בדף ח' עמוד א' כתוב והחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה. הם חולקים על רבי יהושע ורבי אליעזר שרואים פה, כי מה הם אומרים? עניין של בקשות אישיות משכינים אותם בתוך ה-18, בברכת שומע תפילה זה בתוך, זה באמצע ה-18. הם רבי אליעזר ורבי יהושע הם המקום של בקשות אישיות, המקום שלהם מחוץ ל-18, או לפניו כפי דעתו של רבי אליעזר, או אחריו כדעתו של רבי יהושע. הגמרא ממשיכה, כל אחד מהתנאים הציג בפנינו פסוק, מה? כל אחד עושה מהפסוק של חברו. ורבי אליעזר נמי אקטיב אשפוך לפניו שיחי, שמשמע שיש להקדים 18. תשובה של רבי אליעזר, אחי כמר, ככה יש להבין את הפסוק הזה, אשפוך לפניו שיחי, מתי 18? בזמן שצרתי לפניו אגיד, שכבר אמרתי את הבקשות האישיות. אז זה מתאים לשיטתו שקודם שואל אדם צרכיו ורק אחר כך יתפלל 18. ורבי יהושע נמי שואל לגמרא הכתיב תפילה לעני כי יעטוף, דמשמע משם שיש להקדים צרכיו. ובזמן שרבי יהושע אומר שלא, אתה צריך להקדים 18, הכי כמה, מה שכתוב תפילה לעני כי עטוף, מתי תפילה לעני, מתי צרכיו, מתי אדם שואל דברים האישיים? בזמן שלפני השם ישפוך שיחו, שהוא כבר התפלל 18. אז שמתם לב, כל אחד מביא את כל הפסוקים לצידו. רבי אליעזר, כל הפסוקים מסתדרים איתו, שני הפסוקים מסתדרים איתו, וכן אצל רבי יהושע. שואת, אז הגמרא אומרת, מכתיקראי, מבחינת הפסוקים, לא כמור דייקי ולא כמור דייקי. הפסוקים לא מדויקים כשיטה אחת, בניגוד לשיטה השנייה. ומה יקמפליק? אז מה הבסיס של מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע? זה לא לפי הפסוקים, כי כפי שאמרנו, כל אחד יכול למשוך את הפסוקים לצידו. אז מה, על איזה נקודה מבוסס המחלוקת שלהם? תשובה, כדדריש רבי סמלאי. דדריש רבי סמלאי, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל. מנלן ממשה רבנו, דכתיב, השם אלוקים אתה, כי לא תלאות את עבדך וכו', וכתיב פטרי. הנה, הדגשנו שוב פעם עם המעוין, להבליט סדר דברים, רק אחר כך כתוב, אברה נא ויראה את הארץ הטובה. עכשיו, רש"י, בשורה האחרונה, אומר, יסדר אדם שוחו של הקדוש ברוך הוא, שלוש ברכות ראשונות, אבות, גבורות וקדושת השם, שאין בהם תפילה אלא שבח. ואחר כך, בשאר ברכות, יש דברי תחינה ותפילה. אז המבנה של תפילה, לפי תפילתו של משה רבינו, היה קודם, נקרא לזה מה שהיינו קוראים 18, ואחר כך צרכיו. אמרה נא ויראה את הארץ הטובה, זה היה בקשת משה רבינו, בקשה פרטית שלו. אנחנו ממשיכים לדף ח'. רבי יהושע, שהוא מקדים 18, סבר יפינן ממשה, כשמתחילים עם שבח, והיינו 18. רש"י למעלה אומר, רבי יהושע סבר יפינן ממשה להסדיר שבח תחילה, אם כך התפלל 18 תחילה, דיקה שבח בתחילתן. אז השבח שבתחילת 18 מושך את כל 18 להיות בגדר שבח, ובקשות אישיות אחר כך. שוב פעם, רבי יהושע לומד ממשה, ורבי אליעזר סבר לא יפינן ממשה, שאני משה, הוא שונה, רב גוברי, אדם גדול בשכמו במעלה. רש"י מסביר שורה שנייה, רב גוברי, גדולת מעשיו וחוכמתו רבה, ונעל לו לשבח ולהעדיף בשבחו של מלך מלכי המלכים. אבל איניש באלמה, אדם מן השואה, מחסיקיורה, הוא פותח בשבחיו כלפי הקדוש ברוך הוא, זה נראה כיואה, כגאווה. אז לכן לפי רבי לזר, קודם תעסוק בבקשות האישיות, ואחר כך אפשר להמשיך בדברי שבח, שאנחנו הסברנו מקודם שזה הגדר של 18 בסוגיה שלנו. ובכן, שיטת רבי אליעזר היה קודם שואל אדם צרכיו ואחר כך התפלל, לא כסדר של משה רבינו. הגמרא ממשיכה בשורה האחרונה בקצרות, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, אף הפי שאמרו. אז אנחנו כאן הבלטנו עם משולש, והסברנו בשוליים, אף הפי שאמרו, דוגמאות של תוספת בקשות פרטיות בשמונה עשרה, חוץ מבשומע התפילה. אז נחזור לגמרא, אמר רב יהודה ברי דרב שמואל בר שילת משמי דרב, אף הפי שאמרו שואל אדם צריך בשמונה התפילה, אבל אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה מרעין כל ברכה וברכה, רק אני חושב שדילגתי פה משורה שלישית בגמרא, אמנם קראנו את זה מקודם, אבל הגמרא חזרה לגמרא שורה שלישית, וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא כדברי זה, לא כפי דעתו של רבי אליעזר ולא כדעתו של רבי יהושע, אלא שואל אדם שחב בשומע התפילה באמצע השמונה עשרה, זה המקום לבקש בקשות אישיות. וברוח זה אנחנו ממשיכים במשולש הראשון, אף הפי שאמרו שואל אדם צרכיו ושומע תפילה, אבל אם בא לומר בסוף כל ברכה וברכה מעין כל ברכה וברכה, אומר יש כל הברכות האמציות שבשמונה עשרה, 12-16 ברכות, יש כל אחד תוכן יחידני, ואם יש לך איזו בקשה שמתאים לאותו תוכן, זה המקום להוסיף את זה. אמר רבי חייא בר רשי, אמר רב, אף פי שאמור שואל אדם צרכה בשמי התפילה, אם יש לו חולה בתוך ביתו, אומר, בברכת חולים, מה שאנחנו מכירים בברכת רפאינו, ואם צריך לפרנסה, אומר בברכת השנים. הברכה, לפי נוסחות מסוימות, ברך עלינו, מברך השנים זה סיומת הברכה, אז אפשר להכניס בתוך הברכה הזאת, שדווקא מופיע אחרי ברכת רפאינו, בקשות בענייני פרנסה אישית. אמר ישוע בן נביא, אף פי שאמור שואל אדם צריכה בשמי התפילה, אם בא לומר אחר תפילתו, אפילו כסדר יום הכיפורים, רבינו חננאל פה מסביר או גורס כסדר וידוי יום הכיפורים, מה שאנחנו מכירים מכבר ממנחה בערב יום כיפור, יש את הדבר הזה, שבסיום 18, יש את הוידוי, הוידוי המפורסם המקובל. איפה אומרים זה? אחרי סיום 18. אז זה מה שרבי שמעון בן לוי אומר, אם אדם אחר תפילתו רוצה להוסיף כסדר יום הכיפורים, אומר הוא יכול לעשות כך. רש"י מוסיף עוד דוגמה, וזה לדעתי מאוד, מאוד חשוב לראות בשורה רביעית מראש עמוד, מעין כל ברכה וברכה, רש"י כותב, אם היה משכח תלמודו, אדם מרגיש ש, שמשהו לומד הוא שוכח מלימוד התורה שלו, ואני חושב שיש הרבה אנשים שמרגישים אותו הרגשה. מעריך בכונן הדעת, אם בעל תשובה הוא מעריך והרוצה בתשובה, וכן כולם. עוד דוגמאות, אז בעניין השכחה יש לדעת שיש כמה דרכים, כמה סגולות, כמה עצות לזכות לזיכרון בלימוד, ופה בסוגיה שלנו אנחנו הבלטנו את האפשרות להעריך בברכת חונן הדעת בעניין שיפור או תוספת זיכרון. עד כאן שיעורנו להיום.